כל חי אונליין 93fm.co.il.
אצלנו תמצאו פתרון, טיפול טבעי להרטבת לילה, עם ליווי אישי עד לסיום הטיפול. בית מרקחת רינה פארם, משלוחים לכל הארץ, 02-538-3788. תלפנו עכשיו, 02-538-3788.
שלום, כאן חיים ולדר, בתקליטור 8 של חבורת תרי"ג.
לא! לא את השאר!
זה!
אתה בסדר?
אוי, זו הייתה מכה רצינית.
משהו כאן נראה לי מאוד מוזר.
אתה חייב להיפטר מהם עד שבוע הבא.
הילדים יטופלו, אל דאגה.
יופי מישהו.
חבורת תרי"ג, עכשיו בחנויות. למנויים חייגו 0722-79-6666.
כולנו חולמים על הרגע בו ייבנה מחדש בית המקדש, אבל הרגע הזה תלוי גם בנו. כל חי מזמין אתכם להצטרף לפרויקט מיוחד לבין המצרים ולהוסיף לבנים של זכויות ומעשים טובים לבניין בית המקדש. חייגו ל-03-903-903-9 שלוחה מספר 9 וספרו לנו מהי הקבלה הטובה שאתם מקבלים על עצמכם. קיבלתם קבלה? הוספתם לבנה. האזינו לתוכניות כל חי ואולי תגלו שזכיתם גם בפרסים יקרי ערך. עכשיו איתכם ידיד נפש עם הרב אריה מונק.
מאזינים יקרים, שבנו לכם, אתם כאן איתי אריה מונק בתוכנית ידיד נפש, והיום אנחנו נמצאים בתוכנית מיוחדת שמטפלת בחרדות. תיסה, כל השאלות שיש לכם אתם מוזמנים לשאול אותנו. אנחנו נמצאים פה עם טייס אמיתי. מישהו שאל פה האם הטייס שנמצא איתנו זה טייס אמיתי. לא, זה לא פליימוביל, זה טייס שכנראה היום גם הטיס מטוסים באוויר, נכון? היית היום באוויר?
נכון, נחתתי ממש ב-11:30 ורצתי לפה.
אוקיי, אז הטייס המתי רבותיי בשעה 11:30, הוא נחת בשעה 12, הוא היה באולפן, גם סוג של טייס מאיפה שהוא הגיע, אינני יודע מאיזה שדה, אבל זה לא חשוב. ואנחנו נשאלים פה שאלה, אני תמיד יש לי חרדות כשיש כיסא אוויר, והמטוס כאילו בתחושת נחיתה תמידית. איך מנטרלים את ההרגשה הזאת? לפני שנערב אותך, רק שכחתי להזכיר את מספר הטלפון 039-039-039. אתם יכולים גם לשלוח לנו פקס, ורב דוד הולך לבדוק אם הפקסים מגיעים ב-036-16-44-77, או שתכתבו לנו דרך האתר של רדיו כל חי בחלוני תודה לשידור, ואנחנו מתייחסים לשאלה. אני אחזור שוב, אני תמיד יש לי חרדות כאילו כיסא אוויר, כשיש כיסא אוויר, והמטוס כאילו בתחושת נחיתה תמידית. איך מנטרלים את ההרגשה הזאת? עכשיו בוא תבין שאדם שלומד גמרה הוא מפולפל. אז אני לא מבין בדיוק עם השאלה, כשיש כיסא אוויר, אז כאילו יש לו תחושה שהמטוס בירידה? או כל הזמן הוא בהרגשה שהמטוס בירידה? עכשיו אני אגיד לך למה השאלה היא כל כך חשובה. כי אם כשיש כיסא אוויר, והטייס מוריד את האף בשביל טיפה לברוח מכיסא האוויר, אז נכון, באמת המטוס הולך לנחות, לא?
זה נכון, אנחנו בדרך כלל לא מורידים את האף או לא מנמיכים שיש כיסא אוויר, אלא אנחנו בעיקר או ממשיכים ישר קדימה בהנחה, וזה לא משהו שמסכן את הטיסה, וכיסא אוויר לא מסכנים את הטיסה. אני אומר לך שנדיר מאוד, מעט מאוד אנשים חוו באמת כיסא אוויר שמבחינתם הם מסוכנים, וגם כיסא האוויר האלה לא מסוכנים למטוס. יש מחקר מאוד יפה שעשו, שהסיכום שלו אמר משהו מאוד פשוט. המטוס הרבה יותר חזק מהאדם. זאת אומרת, אם אתה, הסכנה במרכאות בכיסא אוויר קיצוניים, מאוד מאוד קיצוניים, שמעט מאוד מטוסים נכנסים אליהם, אחד, שניים, שלושה בשנה, הסכנה היא לא שיקרה משהו למטוס, אלא שבן אדם החליט עכשיו לא לכבד את שלג הדק חגורות, והחליט להסתובב בקבינה, ועכשיו הראש שלו נחבל בכיסא, או מגלל הקפיצות ימינה ושמאל. זאת אומרת, האדם הוא הרבה פחות עמיד מהמטוס עצמו.
הבנתי. עכשיו תן לי להסביר את זה בקולי שלי. ואחד השאלות שאנשים שואלים פה, האם כש מפסיקים את השירות. הטייס הודיע לצוות, נא להפסיק את השירות. ואז זה נורא מלחיץ. אתה יודע למה? כי אם יש רק זה ואומרים להדק חגורות, בסדר, אז... אבל אם אמרו באמצע האוכל להחזיר את העגלות, והמטוס ממש יטלטל ימינה ושמאלה, זה כבר ממש מפחיד. נכון? ככה זה בחוויה של האנשים.
זה אותו הדבר. תראה, גם הדיילות, אנחנו דואגים להם בדיוק כמו שאנחנו דואגים לשאר הנושאים. לפעמים אנחנו, הדיילים והדיילות שלנו מעט יותר עמידים, והם מבינים גם את המצב. הם רגילים למעט כיסא אוויר. זה נכון שאם האווירון יטלטל מעט, אז אנחנו נבקש לכולם לחגור חגורות, ואולי נגיד לצוות להמשיך להגיש מים כדי להרגיע את הנושאים, או לבדוק אם מישהו צריך עזרה, או לבדוק מה שאנחנו מדברים פה, אם מישהו באמת מעט נלחץ. אז לפעמים אנחנו משחררים את הדיילים, אבל אם זה משהו שהוא מעט יותר מזה, אז אנחנו גומרים לדיילים שהם לא פחות חשובים מכולם, הם אנשי צוות שלנו, תעצרו רגע את השירות, תחזרו למושבים, תחגרו חגורות, עוד רבע שעה שנעבור את הקפיצות, נמשיך הלאה, אבל זה בטח לא מסוכן.
אז זה מה שהכי חשוב לדעת שזה לא מסוכן, וכמו שאמר פה משה, חברות התעופה מאוד רגישות שמישהו בטעות האצבע שלו תחטוף מכה או הראש שלו ואז יהיה תביעות וסיפורים וטררם, הרי אנחנו הישראלים בוודאי יש לנו ככה על כל איזה דבר קטן כבר אני אריב ואני אטבע, לכן החברות רוצות לברוח מהמקום הזה וזה לא מסוכן אלא פשוט זה לא פרקטי שבן אדם ייטלטל במטוס כי המטוס יותר חזק מהבן אדם וזה כמו שבן אדם יהיה בתוך איזה קופסה שמנערים אותה והוא צריך לשמור על יציבות ולא תמיד הוא יכול, מה גם שיש הרבה מאוד טסים במטוס, אנשים יותר מבוגרים, יותר צעירים, אנשים יותר יציבים, פחות יציבים, ואין הבדל בין צעיר למבוגר, כולם יושבים וחוגרים וזה רק עניין של ביטוח שלא יקרה חס וחלילה משהו, אבל לא שזה מסוכן. לילה טוב למאזין הבא. הלו?
כן, שלום.
שלום לך.
שלום, היה לי את השאלה הזו, שהרבה פעמים אנחנו רואים על הפרצופים של הדיילים, הדיילות, שגם הם מפחדים, אומרים, נא להפסיק שירות, כולם לשבת, אבל עכשיו שמעתי את התשובה. אז אני חשבתי הרבה פעמים, עכשיו אני שאל את השאלה הבא, שיש לי שתי שאלות. אחד, האם זה נכון שיש מקומות שיותר מיועדים, למשל כשנכנסים לאזור מעל הים, אזור טורקיה, למשל, שם אנחנו כבר, אני טס הרבה, כל חודש, איזה פעם, פעמיים, יש אזורים שאני מרגיש ששם יש יותר רעידות. רק כשנכנסים מהמים מעל היבשת, מעל טורקיה, שם מרגיש, לפחות אני חושב בראש שלי, שהנה עכשיו נכנסנו לאזור היבשה. פה יש הרבה רעידות. האם זה נכון? וגם יש לזה באזור מלזיה, אינדונזיה, שטס לצ'יינה, לבנקוק, אז גם כן יש שם איזה אזור, שבדרך כלל אני כבר צופה, הנה עוד מעט זה הולך להגיע, ובאמת זה מגיע, הרבה פעמים קרה לי, שהנה מבקשים כולם לשבת ולחגור, ואז נהיה שקט, או שהוא מטפס איזה אלף רגל כלפי מעלה, או כלפי מטה, שכאילו מנסה לברוח מאיזה משהו. האם זה אמת או לא נכון שיש אזורים יותר מיועדים לרעידות?
טוב, אנחנו כבר הבנו את השאלה וניתן למשה לענות, אבל אני יכול לענות לך במה שאני יודע, למרות שאני לא טייס, יש מושג שנקרא CET, Clear Air Turbulence, והרבה פעמים באזור היבשה, באזור הרים יותר, קורה משהו עם החום שנפלט מהאדמה והאוויר נהיה פחות יציב ומפה בבקשה משה.
קודם כל זו שאלה מאוד מאוד יפה והתחושה שלך היא מדויקת, אכן יש מקומות שהם פחות יציבים מבחינת אוויר, זה קורה בעיקר בשני אזורים ספציפיים, אחד באזור הררי, בדרך כלל כשאנחנו טסים מעל מדבר או אזור שטוח אנחנו פחות נרגיש את זה כי המסה של האוויר שנע על פני הקרקע, נע בקו ישר ולא נתקלת בשום דבר. עכשיו תדמיין מסה של אוויר, שנע במהירות מסוימת ונתקלת בהר. מה היא עושה? היא לא מפסיקה לנו, היא פשוט מתחילה לטפס עליו, בדיוק כמו שהיית רץ ונתקל בהר, היית מתחיל לטפס עליו.
אז האוויר מטפס.
האוויר מתחיל לטפס, בדיוק, בסופו של דבר הוא מגיע לפסגת ההר, או שהוא מתערבל, או שהוא מתחיל לרדת מהצד השני, יש... תלוי כמובן באינסוף דברים, אבל זה מאוד נכון שבדרך כלל שאנחנו נטוס מעל אזור הררי, אז אנחנו בגובה יחסית נמוך או לא גבוה מדי מעל הערים, אז יש סיכוי טוב להתקל במערבולות האלה, זה דבר אחד. ודבר שני, אמרת גם נכון, המעבר בין טיסה מעל ים לטיסה מעל יבשה גם כן מפיקה לנו את המערבולות האלה בגלל פרישי טמפרטורות. האדמה ביום או בלילה יכולה לפלוט או יותר או פחות חום ממה שהמים יפלטו. ולכן האוויר מעל הים נמצא בטמפרטורה אחרת ממה שהאוויר מעל היבשה נמצא. אז המעבר...
יותר נוח לטוס מעל ים?
מעל ים פשוט זה בדרך כלל הטיסה ארוכה יותר, והטמפרטורה של האוויר היא די יציבה לכל אורכו, כי זה ים ענק. אבל אם היית גם טס מעל יבשה,
מישורית.
בדיוק, מישורית וארוכה, מעל מדבר, מדבר שאין בו ערים, אז גם שם היית מרגיש פחות או יותר יציב, אבל התחושה שלך היא מדויקת, ובאמת יש מקומות שהם יותר יציבים ופחות יציבים, ומאוד הגיוני שאתה עובר לטורקיה, עובר מים ליבשה, אז אתה תרגיש מעט מערבולות.
בהמשך השאלה שלו, סליחה רק מאזין, בהמשך לשאלה שלו, האם ניתן להסיק שהטיסות בלילה הן יותר יציבות, מאחר והאדמה פחות פולטת את החום שהיא אגרה ביום?
דווקא בלילה המים, אם בדרך כלל שאנחנו הולכים לשחות בים בלילה, המים נעימים יותר, חמים יותר. המים שומרים על חום יותר טוב ממה שהאדמה, דווקא האדמה פולטת את החום טוב יותר ממה שהמים פולטים, לפחות בלילה. זה נכון שבדרך כלל בלילה הטיסות הן מעט יותר יציבות, כי האוויר קריר יותר. אוויר חם בדרך כלל הוא עושה...
אוויר פחות יציב.
בדיוק. אז בדרך כלל פשוט בלילה האוויר קריר יותר, אז הטיסה היא...
אתה יודע שאנחנו מדברים על העניין הזה, מאזין, כבר חוזרים אליך, אנחנו לא נשכח לדבר על שאלה שהרבה מאוד אנשים שואלים, ואני חושב ששעתיים לא מספיקות לתוכנית. אנשים שואלים למה כשיש למשל בישראל שרב ונורא חם ומטפס ל-40 מעלות, אז אומרים לך תוריד מזוודה, כי כאילו המטוס יכול לסחוב פחות בגלל... שהאוויר, כאילו, הכוח העילוי ירוד יותר בחום?
זה נכון מאוד. זה, המטוס, זה קורה בשני מישורים. אחד, הכוח שהמנוע מפיק הוא חלש יותר. כי בדיוק כמו שאנחנו רצים, הולכים לאימון גופני שחם בחוץ, כל שאיפה שלנו אנחנו מכניסים פחות במרכאות, פחות חמצן, פחות אוויר לריאות שלנו. אותו דבר קורה למנוע, המנוע שואב לתוכו אוויר. אם האוויר הוא מאוד קר ומאוד דחוס, על כל שאיפה של המנוע הוא מפיק יותר כוח. לכן שחם מאוד בחוץ, האוויר פחות דחוס והמנוע מפיק פחות כוח, זה דבר אחד. ודבר שני, גם כוח העילוי הוא פחות מאשר אוויר דחוס.
כן, מאוויר קר שהוא יותר דחוס. אז בוא ניתן למאזין, בוא להמשיך את השאלה, כי יש לנו עוד הרבה מאזינים.
כן, שאלה שנייה שלי, אתה אומרים כל הזמן לחבות את הפלאפונים, לחבות מכשירים אלקטרונים. כמה פעמים קרה לי שאני חושב, וואלה, שכחתי את המחשב שלי דלוק למעלה בתא או בכיס שלי, לא קיביתי את הטלפון, והאם יקרה משהו, לא, אם אני יוציא את זה מהכיס, עכשיו אני אחבא את זה, יקרה משהו, לא יקרה משהו, ובעצם מה הסיבה שאומרים לכולם לחבות את הפלאפונים? דבר שני, שבתוך החלק הזה, האם יש מצב שאנשים שמבינים במחשבים, הם יכולים, אם הם מדליקים את המחשב, להשתלט או לגרום כל מיני דברים במערכות של המטוס.
אוקיי, אז אני אתחיל מהחצי השני של...
אתה רוצה להתחיל למה אני צוחק?
כי אתה כמובן שוכח את הטלפון?
לא, כי אני שוכח את הטלפון, כי אין בזה כלום.
אני מעט
החלוק. כל הזמן אומרים את זה 10 פעם בעברית, באנגלית, וזה, ומראים סרטונים ותמונות, לחבות את הפלאפון, כאילו שיצא משהו מהפלאפון, או אני יודע מה.
תראה, אני אתחיל מהחלק השני של השאלה, כי הוא מעט קל יותר. לפחות באווירונים שלנו, אני מדבר חברות התעופה הישראליות, אלה על ערכי אבי ישראל, אתה לא יכול להשתלט על המטוס באמצעות לפטופ ולהתחבר למערכת של המטוס, אין דבר כזה. זה
עובד בווי-פיי וברדיו?
שום דבר במטוס שלנו לא עובד בווי-פיי, המטוסים שלנו. זה נכון שאנחנו עובדים על תדרי רדיו, אבל הרדיו לא מחובר למערכות. אתה יכול להפריע לי לתקשורת רדיו עם הבקר אולי, אתה יכול אולי לתת לי איזשהו מידע למערכות, אבל אתה לא יכול להשתלט על האווירון ועכשיו להגיד לו לטוס ימינה או שמאלה, זה אתה לא יכול. לגבי החצי הראשון של השאלה שלך, של הפלאפונים, זה נכון, אני נזהר פה במה שאני אומר, כי יש אנשים שמבינים בזה יותר טוב ממני, ולכן גם כנראה אסרו את העניין הזה. זה נכון שיכול, 99% שאם שכחת את הלב שלך דלוק בבין למעלה, זה כנראה לא יפריע לנו יותר מדי, אבל יותר מפעם אחת שאני טס, אני פתאום שומע באוזניות שלי, אתה מכיר שלפעמים יש הפרעות של פלאפון, מין כזה, אני שומע את זה באוזניות, ואני יודע שיש מישהו כנראה בקרבת הטייס, ששכח את הפלאפון של העובד. אז זה כן מפריע. לא נתקלתי במצב שזה גרם לאיזשהו מצב חירום, או שאיבדנו מערכות חשובות במטוס.
מבחינת אלקטרומגנטים או פיצוצים או דברים כאלה, זה היה...
שוב, אני לא בקיא בזה, אם הוציאו את ההנחיה הזאת, כנראה שיש מאחוריה משהו. מבחינתי כטייס ומה שאני חוויתי זה מעט הפרעות באוזניות של הקשר, לא משהו יותר מזה, יכול להיות שהיה בעבר, אני גם חושב שהיום בונים את המטוסים יותר ויותר עמידים, אני כבר יודע היום שיש גם חברות תעופה בחוץ לארץ שכמה כבר מרשות לטוס עם פלאפונים עובדים, אבל כל עוד אומרים לנו לעשות את זה, גם אני דואג לפני כל טיסה, לפני שאני מתחיל להניע את המנועים, הפלאפון שלי קבוי, אני שם אותו בתא לידי, ואתה שווה, גם מי יתקשר אליך באוויר, לא...
לא, אבל לפעמים שוכחים, אז אתה בבלה בלחץ. קיביתי, לא קיביתי, האם כדאי לחבוץ את זה עכשיו או לא אפשר? זהו, כבר
עברנו את האמרה. תמיד טוב שנכנסת לאווירון, תחבא את הכל, תשים את הראש ותלך לנוח, אבל אם שכחת, זה לא צריך להלחיץ אותך במהלך כל הטיסה.
תודה רבה.
תודה שעלית לשידור, ואנחנו מיד עוברים למאזין הבא. לילה טוב. לילה טוב. כן, שומעים אותך, אדוני, בבקשה לדבר.
שלום, הייתי פעם בטיסה, נכנסתי לתת טייס, אז הוא אמר לי שיש אנדיות על כל מיני כפתורים, וזה, הייתי שם הרבה כפתורים, בלבלתי. אז הוא אמר לי, יש איזה כפתור אחד שבכוונה עושים שהמטוס ירד.
שהמטוס ירד?
כן.
טוב.
יש כזה דבר?
לא. אתה יודע, זה תשובה מלאה בדקה אחת מאדם שהוא לא טייס, אבל אני יכול להגיד לך משהו אחר שקרה, אין כפתור כזה, אין דבר כזה. אני יכול לומר לך שהוא התלוצץ איתך אותו טייס, אבל אני יכול לומר לך משהו אחר, כן. אני פעם טסתי לפני שנים רבות מניו יורק, תשמע גם אתה טייסנו, טסתי מניו יורק לישראל בראש חודש אלול. בראש חודש אלול, יום לפני ראש חודש אלול, כל החבר'ה באים מארצות הברית ללמוד בישיבות, חוזרים לתחילת השנה, ואתה יודע, אנשים רוצים להתפלל, וכשמתפללים יש חלק בתפילה שזה תפילת עמידה, ואנשים עומדים ומתנדנדים ומצטברים, והיה בלגן במטוס, כי רובו היה דתי, והתכנסו לאזורים, והטייס פשוט, והפרסר שהוא הדייל הראשי, לא השתלטו על העסק, ואז הטייס לדעתי במכוון, פשוט הוריד טף והרים טף ועשה כל מיני דברים בשביל שאנשים ירגישו טיפה פחות בטוח, שיהיה לו את התירוץ להגיד, רבותיי תחזרו למקומות. כי זה היה מאוד מאוד, אתה יודע, באמת כמות גדולה מאוד של אנשים שעומדים ומתפללים. אז אם אתה שואל אותי אם הטייס יכול להושיב את האנשים בכוח, אז אני חושב שזאת הייתה הדרך היחידה בסיפור הזה, אבל אין שום כפתור שמריד את המטוס, כן. ממש לא.
עוד שאלה.
כן, בבקשה.
עוד שאלה. יש הבדל בין המטוסים בוינג 777 או 747 לבין 737 ביציבות שלהם באוויר?
הנה בבקשה, אז אני אתן לו לענות לך, למרות שיש לי תשובות משלי, בבקשה.
בגדול, כמה שהוא יותר גדול הוא יציב יותר, הוא בעצם פחות רגיש לקפיצות ומערבולות. זה כמו כל דבר, זה כמו שאם ניסע במסעית מאוד כבדה, אז יהיה קשה יותר לכביש להפריע לה מאשר אם ניסע לטוסטוס. אבל בכל מקרה, כל המטוסים הם מאוד מאוד יציבים. אבל זה נכון, ככל שהאווירון הוא גדול יותר וכבד יותר, אז הוא...
יושב טוב יותר על האוויר.
יושב טוב יותר.
ובעלייה שלו הוא לא יותר כאילו ממטוס רגיל, יותר קטן, מטוס גדול.
יותר מה? יותר יציב בטיפוס?
לא, שהוא עולה לגובה. הוא עולה יותר ממטוס נמוך? מטוס קטן?
הוא מדבר על גובה שיות.
לא, דווקא אם אתה שואל, אז אני אראה לך ככה תשובה טיפה, נשמע לי אינטליגנט. דווקא המטוסים, מה שנקרא מטוסי המנהלים, של האנשים המאוד מאוד עשירים, שקונים מעצמם מטוסים מאוד מתוחכמים, יחסית קטנים, הם בדרך כלל טסים בגובה שיות הגבוה ביותר, 45,000 רגל, חלקם גם ב-50,000 רגל. אנחנו, אני טס מטוס, כל מיני סוגי מטוסים, אחד מטוסי הבוינג שאתה מדבר עליהם, זה מאוד תלוי במשקל של המטוס, וגם במהלך הטיסה עצמה, אנחנו שורפים דלק, שורפים כמה טונות טובות של דלק, עשרות טונות של דלק, וככל שאנחנו שורפים יותר ויותר דלק, האווירון יהיה קל יותר, ואנחנו יכולים בעצם לטפס גבוה יותר, וזה בעצם עושה בדרך כלל את הטיסה גם נעימה יותר, וגם חסכונית יותר בדלק. אז זה פחות קשור בסוג המטוס, זה קשור גם בסוג המטוס, אבל זה גם קשור במשקל של המטוס.
אבל יש איזשהו גובה שהוא בדרך כלל 30,000 רגל אתם טסים?
לא, הרבה יותר גבוה. אנחנו מטוס כבד יתחיל מאזור ה-34,000 רגל, אנחנו יכולים להגיע את אזור ה-40-42,000 רגל. 30,000 רגל זה גובה נמוך.
טוב, אז עכשיו אתה יודע גם באיזה גבעים המטוסים טסים.
תודה רבה.
בבקשה, בבקשה, לילה טוב. בואו נקרא קצת שאלות שיש לנו פה. טוב, מאיפה נתחיל? ככה, שלום ולילה טוב, אשמח אם תתנו לי תשובה שקשורה לפחד. מחר בעזרת השם יש לי שיעור נהיגה ראשון ואני נורא חוששת מטעויות. קשור לך?
פחות.
אל תטוסי. אומר דוד, אל תטוסי. אם לא תטוסי, לא תעשי טעויות, אבל תראי. אם כבר שאלת שאלה כזאת והקראנו אותה, וכידוע לכל האנשים שקודמים שאלות, אני לא קורא אותם קודם, אני קורא אותם ישר מהמסך ומתנגש עם השאלות שלכם. אז מאוד טבעי לפחד לפני שעושים דבר בפעם ראשונה. גם טייסנו לפני השיעור סולו הראשון שלו, הוא בטח פחד. שיעור סולו ראשון זה השיעור שבו אתה טס ללא המדריך בפעם הראשונה. בדרך כלל זה טיסה גם מאוד קצרה, היא כוללת המראה, כפה לנחיתה ונחיתה. וזה מפחיד כי אתה פתאום לבד, למרות שהמדריך תמיד אומר לך, תשמע, אני איתך בקשר, אני לידך. אבל כל דבר שעושים אותו בפעם הראשונה הוא מפחיד וזה טבעי, והמורה שלך או המורה שלך יודעים, מכירים את הפחד הזה, ובדרך כלל עוזרים להתגבר עליו. גם בשיעור ראשון הם נוהגים, את רק כאילו יושבת ליד ההגה, אבל הם באמת עושים את כל העבודה. אולי אפילו בשיעור ראשון לא רק מתרגלים על יבש מה שנקרא ועוד לא נוסעים, אז לא לדעות. לילה טוב הרב מונק והטייס. יש לי תופעה באמרות, אני חש עיבוד חמצן, כאילו אני עומד להתעלף, בסוגריים רואי גולים שחורים. אני לא פוחד מהטיסה, רק חש לחץ גדול באמרה. שאלתי, האם תופעה זו מוכרת? ממה זה נובע? ומה ניתן לעשות בעניין? אני בן 29, טס בערך פעם בשנה, תודה רבה. אני מקווה שאחרי התשובות שלנו, אתה תטוס יותר. אתה רוצה שאני אתחיל, משה? אוקיי.
בבקשה.
יש אנשים שכיוון שהמטוס עולה בצורה יחסית תלולה, אז לחץ הדם שלהם משתנה, לחץ הדם שלהם יורד. עוד מעט הטייס שלנו יסביר לנו מה זה G, תסביר לנו. וכיוון שאנשים בעלי לחץ דם נמוך, כשהם עולים, אז כאילו הדם יורד להם לרגליים, יורד מאזור הראש לרגליים, ולחץ הדם שלהם נמוך, אז במוח יש להם פחות חמצן, ולכן הם יכולים להרגיש תחושות של עילפון, או תחושות של לראות עיגולים שחורים, שלמעשה זה התחלה של עילפון. יש לזה כמה וכמה עיצות, אבל לפני שאני אתן את העיצות, נדבר רגע קצת על כוחות G, ועל לחצים שהמטוס גורם לנו לגוף האדם.
אוקיי. Okay. אז זה מתחלק לשני דברים כמו שאני רואה את זה. אחד זה כוח ה-G שדיברת עליו, הדבר השני זה דיחוס. כוח G,
בוא נסביר מה שזה כן.
מי שרוצה להבין את זה בצורה הכי פשוטה, יכול לעשות ניסוי פשוט. לקחת שקית כבדה, להיכנס למעלית, להחזיק את השקית ביד אחת חזק, ללחוץ על איזושהי קומה. יש תחושה שברגע שהמעלית מתחילה לעלות למעלה, בעצם מתחילה להאיץ, אז אנחנו מרגישים שהשקית כבדה יותר.
אנחנו מדברים על מעליות מהירות, בוא נדגיש את זה, כי במעלית, אתה יודע, של בית.
אם כל שקית שאתה, תראה, כל שקית, יכול גם לעשות, אם אתה ממש רוצה לעשות את הניסוי, תעמוד על משקל בתוך המעלית, תלחץ על קומה ותראה מה קורה למשקל שלך ברגע שהמעלית מתחילה לעלות. אם שקלת 70 קילו לפני, תראה פתאום עוד ל-71, 72, 73 קילו, כי בעצם הגוף מאיץ, הגוף הרי, כל גוף בעולם רוצה להישאר במצבו הנוכחי.
כוח המשיכה.
ברגע שאנחנו עכשיו מזיזים את הגוף ממקום למקום בצורה לא טבעית, אז אנחנו תמיד נמשך לתוך מרכז כדור הארץ, ובעצם זה מה שנקרא כוח G או כוח הגרביטציה. אנחנו חווים את זה בטיסה גם בהמראה. צריך להגיד שבטיסות מסחריות, מעט מאוד, בדרך כלל לא מרגישים את זה, כי אנחנו כל כך מנסים לתת לנושאים שלנו את החוויה הנעימה ביותר, לעשות את התנועות הכי נעימות ומעגליות ועדינות שאפשר, כדי שהנוסע בעצם אחורה לא ירגיש את הימין, השמאלה, למטה, למעלה, אלא שירגיש איזה, כאילו נוסע איזושהי רכבת.
משהו יותר סמוז'י כזה, יותר חלק.
כן. מטוסי קרב מצד שני, מרגישים את זה בצורה מאוד 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 חריפה, 9 ו-10 G, שם זה ממש יכול להביא לאובדן ראייה והכרה בכמה שניות. במטוסים שלנו, אני מניח, אני לא מכיר את המספרים, זה לא יגיע יותר מ-1.1, 1.2 G, 1.3 G מקסימום.
במצבים רגילים כמובן.
כן, אם כן, אתה יעשה קצת משתולל במרכאות, אבל אני לא חושב ש... זה דבר אחד. הדבר השני, הוא עניין הדיחוס. עניין מעט מורכב, שהמטוס טס בשמיים בגובה 35-40 אלף רגל, צריך להבין שהתנאים ששוררים מחוץ למטוס, אם רגע נעצור את המטוס ונפתח את הדלת,
יישאר בחוצה.
יש באזור מינוס 50 מעלות צלזיוס מחוץ למטוס, קר מאוד, אנחנו כמובן לא מרגישים את זה, אפשר להרגיש את זה אם שמים לפעמים את היד על החלון, אז מרגישים שהחלון ממש 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 קר, זה דבר אחד, ודבר שני, לחץ האוויר או כמות האוויר שנמצאת בחוץ, או
כמות החמצן,
כמות החמצן, לא היחסית אלא בדיוק, היא מאוד 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 נמוכה, בן אדם לא יכול לשרוד.
ברור.
בן אדם בגובה של 30 או 40 אלף רגל יכול לשרוד כמה שניות בודדות לפני שהוא יאבד את ההכרה. כדי להתגבר על התופעה הזאת, כדי שלנוסעים שלנו, כדי שקודם כל כן נוכל לטוס בגבעים האלה, וגם שלנוסעים יהיה נוח, אנחנו בעצם מדחסים את המטוס.
אנחנו דוחסים אוויר. כן, כן, דבר.
בדיוק, בדיוק מה שאנחנו עושים. כמו שאנחנו מנפחים בלון, מה שאנחנו בעצם עושים, המנועים מעבר לייצר את הכוח הסחב קדימה, הם גם דוחסים אוויר דרך צינורות, הצינורות האלה בעצם יוצאים לנו מחורי המיזוג שיש לנו מעל הראשים, וגם איזשהו חורים שיש לנו מתחת לרגליים.
שלמעשה זה חימום בכלל, נכון?
זה האוויר שיוצא מהמנוע הוא חם מאוד, הוא עובר בטמפרטורה מאוד מאוד גבוהה, הוא עובר דרך מסננים ודרך, זה נקרא פקים, או בעצם מזגנים. המזגנים עצמם פשוט מקררים אותם לטמפרטורה שאנחנו בוחרים את הטייס, או מאחורה. ובעצם האווירון עצמו הוא כמו בלון אחד גדול. הלחץ אוויר בתוכו והטמפרטורה מאוד נעים, יחסית למה ששורר בחוץ. הגובה שבדרך כלל בן אדם חווה במהלך טיסה, אם האווירון הוא באזור ה-35 אלף רגל, הגובה שהבן אדם עצמו ירגיש הוא באזור גובה של 6,000, 7,000, 8,000 רגל. שזה אם אנחנו נסיק את זה במטרים, זה באזור 2,500 מטר.
והדיחוס הזה שאתם עושים הוא כוון הדרגתי, שאתם מתחילים את הדיחוס לא לפני הטיסה, אלא ככל שהמטוס עולה יותר והאוויר...
בדיוק, זה עובד בצורה אוטומטית לחלוטין, אנחנו רק מבקרים לראות שהמערכת עושה, מערכת מאוד 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 חכמה, היא יודעת לעשות את זה בצורה מאוד מאוד הדרגתית, היא יודעת מאיזה גובה התחלת, איזה גובה אתה הולך לסיים, אם אמריתי מבן גוריון ונחתתי ב... לא יודע, בפריז, שזה גובה של אזור, נגיד, 400 רגל, אז הוא יודע לעשות את הדיחוז הזה במהלך כל בדיוק שתרגיש את זה.
אוקיי, אז הפתרונות שיכולים להיות לאותו שואל שהתחיל עם זה שבאמרה הוא מרגיש, אז אם זה באמת אדם שהוא בא ללחץ דם נמוך, וזה נכון שהוא, וזאת הסיבה, כשהוא עולה, אז הדם שלו כאילו נשאב ללמטה, כמו שאתה הסברת שכוח הגרביטציה מושך ללמטה, אז לשתות כמה כוסות מים לפני האמרה, יכול למלא את נפח הדם יותר, ואז פחות מרגישים את זה. ובכל מקרה, האמרה, בוא נקרא לזה המשמעותית, היא מאוד מאוד קצרה. כמה זמן האמרה שאנחנו מרגישים ככה שאתם בזווית של 35 מעלות, או...
אני מעריך שאנחנו באזור 45 שניות על המסלול, ומרגע של הניתוק אנחנו בערך... משהו כמו 20 עד 30 שניות עד שאנחנו מפחיתים את כוח המנוע, מורידים את האף.
אוקיי, אז יש כאלה שבאמת הורדת האף והשינויים הללו גורמים להם לכל מיני הרגשות פחות נעימות וטובות, אבל צריך לדעת שזה באמת רק, זה רק כמה דקות, לא נורא. טוב, לשאלות שמתרבות פה על המסך מרגע לרגע, אני מקווה שאנחנו נספיק, אנחנו כבר לא נכניס יותר לא מוזיקלי ולא כאלה דברים, אבל מה הקטע שמבקשים לפתוח את החלונות ולהחזיר את המשענות למקומם לפני המראה / נחיתה? זה מעצבן. ובעיניים רגילות לא נראה לי שיכול לקרוא משהו אם זה יישאר ככה. תודה לך, כותב שאתה מחווה דעה בדברים שאינך מבין בהם, אבל בוא ניתן לטייסינו לענות למה צריכים לסגור את החלונות לפני.
אוקיי, אז נדבר על החלונות ואז על המושבים. את החלונות אנחנו מבקשים לפתוח, מהסיבה הפשוטה שאנחנו רוצים לראות החוצה, כי יכול מאוד להיות מצב שהדייל או אפילו נוסע רואה משהו מחוץ לחלון שלא נראה לו הגיוני או לא נראה לו טבעי, ומהיר על כך. זה יכול להיות פתאום שדברים שכמעט ולא קורים, אבל לדוגמה עכשיו הנוסע פתאום רואה שיש להבות שיוצאות מהמנוע מאחור. לדוגמה, יש לנו כמובן חיישנים בתעתיה שמטרים לנו על כל הדברים האלה, אבל אנחנו מבקשים מכולם לפתוח את החלונות, כדי שגם במקרה שאם מישהו רואה משהו חריג הוא יוכל להטריע, וגם במקרה מאוד 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 לא סביר של נחיתת חירום, זאת אומרת נחיתה שבסופה, לא נסיים בשרבול וניצא לחזרה לטרמינל ולביקורת הדרכונים, אלא שאנחנו נצטרך לפתוח את המגלצ'ות של המטוס ולהתגלץ החוצה. במקרה המאוד מאוד, לא, מאוד מאוד חריג הזה, אתה לא רוצה בבת אחת לא לדעת איפה אתה נמצא, ופשוט להתגלט מאיזושהי מגלצה החוץ. אז אתה רוצה שיהיה לך איזושהי אוריינטציה על מה קורה מבחוץ. זה גם הוביל אותי לדבר השני, של למה אנחנו מיישרים את המושבים. במידה ושוב, חלילה, מדובר על באמת מקרים מאוד 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 נדירים, מעטים כאלה קרו. במקרה וכן יש נחיתת חירום, ועכשיו כן צריך לפנות את המטוס, אז תדמיין כמה קשה יהיה לבחור מאחוריך שהמשענת שלך לחוצה על הפרצוף שלו, כמה קשה יהיה לו לקום מהמושב שלו ולפנות את המטוס החוצה.
אז זה פשוט בשביל להקל על פינוי המטוס.
בדיוק.
ואני שמעתי עוד סיבה, שגם אי סיבה שהשם יעזור שלא תקרה אף פעם, שאם חס וחלילה מטוס נחטף ונוחת, אז שכוחות החילוץ מבחוץ יוכלו לראות מה קורה במטוס, ולכן החלונות יהיו פתוחים, בכדי שיוכלו להבין מה קורה בפנים המטוס.
אוקיי, זה חדש לי.
אוקיי, אתה תשמע.
למדתי.
כן, תשמע, בוא, אני מבוגר לך ביום וחצי, אז אתה יודע ששמעתי כנראה כמה דברים על תעופה לפניך. טוב, שאלה. רק אם תוכל לא להזיז לי שם, בבקשה. אוקיי, למה עד שהמטוס ממריא מאוד חם? וגם בהמשך לא ממש מרגישים את המזגן כדבאי, כדבאי כמו שצריך. למה כל כך חם? ואתה יודע, מטוסים גדולים מטעינים אותם במשך 3/4 שעה, עד ש-400 איש מתיישבים במקומם, ואי אפשר לעשות את זה בפחות זמן, כי זה לא הולך, ונורא חם. למה?
טוב, זו שאלה מורכבת, אני אנסה ממש בקצרה, ולענות על כל הסוגים השונים. קודם כל יש מטוסים יחסית קטנים של 50 או 60 מושבים, שהם חייבים שהמנוע יעבוד כדי שהוא יספק אוויר למיזוג.
בכדי שהמיזוג יעבוד, הוא צריך מנועים.
בדיוק.
אבל הוא לא יכול להפעיל את המנועים עכשיו.
על הקרקע, בדיוק. לדוגמה, כמו האווירון שאתה סיפרת, בדרך כלל זה אווירון במרכאות עם הפרופלורים שאנחנו מדברים עליו, אז מה שקורה בדרך כלל מחברים מזגן חיצוני, זה בעצם איזשהו צינורות גדולים כאלה שמחברים בבטן של המטוס. בדיוק, זה כמו איזה שרבול צהוב גדול כזה שמחברים למטוס, והוא מספק מיזוג, אבל זה אף פעם לא ברמה של המיזוג של המטוס, כי בדרך כלל המטוס גדול וקשה מאוד לקרר אותו, זה דבר אחד. דבר שני, יכול מאוד להיות מצב או שהצוות הגיע מאוחר למטוס, או לדוגמה, שדה לדוגמה כמו אמסטרדם. שדה לדוגמה כמו אמסטרדם מאוד מאוד חשובה להם איכות הסביבה שם. והם מבקשים ממך 5 דקות אחרי נחיתה, אתה חייב לחבות את המנועים ולחבות משהו שנקרא APU או מנוע עזר, תכף אני אדבר עליו, והמטוס מתחיל להתחמם ואין ברירה, ואתה צריך להוריד את הנושאים שלך בזמן הזה.
בדרך כלל זה קורה לפני המראה, כאילו זה פחות קורה לפני שאתה מפנה את המטוס.
גם בהמראה יש לנו, דוגמה שוב, אני מדבר על שדה כמו אמסטרדם, כי שם זה באמת מאוד מאוד חשובה להם איכות הסביבה, אבל שם לדוגמה גם יש לך זמן מאוד מוגדר שבו אתה יכול להתניע את המנוע עזר ולהתחיל להדליק את המיזוג. אתה לא יכול לעשות את זה שעתיים לפני האמרה ולקרר את המטוס, כי פשוט תקבל כנס ויגידו לך תחבא אותו. זה דבר אחד. למטוסים האחרים, המטוסים הגדולים, עם מנועי הסילון, יש משהו שנקרא APU, בעצם מנוע עזר. לפעמים אנחנו נכנסים למטוס ועדיין אנחנו שומעים איזשהו רע סילוני קטן כזה בזנב של המטוס, אנחנו לא כל כך מבינים מה זה. זה בעצם מנוע סילון, מנוע טורבינה. הוא לא, יש מטוסים שהוא לא קטן בכלל, הוא מנוע ענק, הוא מנוע שיודע לעשות הרבה מאוד דברים, ובמהלך הזמן שהאווירון על הקרקע, המנוע הזה מספק גם חשמל וגם מיזוג אוויר למטוס. שוב, זה לא כמו, הוא לא יודע לתת מספיק אוויר כמו שהמנועים יודעים לתת, זאת אומרת, המנועים תמיד, ברגע שתפעיל את המנועים, המיזוג תמיד יהיה טוב יותר, ועל הקרקע תמיד המיזוג יהיה מעט פחות, אבל בדרך כלל אם הצוות מגיע מספיק מוקדם למטוס ומתניע את כל מה שהוא צריך להניע מספיק מוקדם ומקרר את המטוס, לא צריך להיות, עדיין הנושא אמור להגיע למקום שהוא ממוזג ונעים, אני לא יודע על איזה מקרה הבחור מדבר, יכול להיות שזה משהו חד פעמי.
אני כבר אספר לך על איזה מקרה הוא מדבר, אבל קודם כל בוא נתן למאזין שלנו את האפשרות לשאול את השאלה שלו. שלום מאזין או מאזיני היקרים.
שלום רב מונק, אני מאזינה קבועה לתוכנית שלך ואני מאוד נהנית.
תודה, תודה.
אז אני רוצה לשאול שתי שאלות. קודם כל, אני אף פעם לא מצליחה לישון במטוס, ואני גם לא רוצה ואני לא מקבלת כדור נגד שינה. יכול להיות שלא ישנתי יממה לפני הטיסה, אבל בטיסה אני לא יכולה לישון.
את שומרת על הטייסים שלא ירדמו?
זהו, נראה לי.
אוקיי.
את יכולה להחליף אותי, כי אני ישן בקלות במטוס.
השאלה השנייה זה, שמטוס מתחיל להמריא, אני מתחילה לקרוא תהילים וכל מה שצריך, אבל מה שמפריע לי שבעלי צוחק עם הילדים, מספר פתיחות, ולא יודעת, כל מיני, כיף להם, וזה לא, מלחיץ אותי, כאילו מה אתם בכיף?
כאילו מלחיץ אותך של טוב להם.
כן, מה אתם בכיף? כאילו, תגידו תהילים, לא יודעת מה, תעשו וידוי.
אז בוא אני, בוא.
זה משהו צריכה אחד מהשני, משהו כזה.
אז בוא אני אסביר לך.
ואני ממשיכה לטוס פעם בשנה, פעמיים בשנה, זה לא שאני לא, אבל מה זה אני...
בוא נגיד לך, בוא נגיד לך, זה הכל עניין אחד. כשאנחנו חרדים, אז הגוף שלנו יותר חזק מאיתנו. וגם אם אנחנו נהיה מאוד 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 עייפים, בגלל הרצון להיות כל הזמן בשליטה, ושחס וחלילה לא יקרה משהו, ואם יקרה משהו שנהיה ערים ונוכל לתפקד מיידית, אז המוח שלנו, התת מודע, לא נותן לנו להירדם. ואגב, ישנם אנשים שלוקחים כדורי שינה, והם בחרדה כזאת היא, שגם כדורי השינה לא מצליחים להרגיע את התת מודע שלהם, ואז הם מגיעים למצב הרבה יותר קשה, כי הם סחוטים מעייפות, מבולבלים ולא נרדמים. זה כאילו המצב הכי קשה שיכול להיות לבן אדם. מה שיכול לעזור לך, זה פשוט את חרדת הטיסה שאת מתארת פעם אחת, פעם אחת, לא יותר, לטפל בה. זה יכול להיות בקורסים שאנחנו עושים, זה יכול להיות בקורסים שחברות אחרות עושות, אבל פעם אחת ללכת לקורס, אני יודע שזה עולה קצת, לא קצת, זה עולה הרבה כסף, כי מנצלים ולוקחים הרבה כסף, יש חברות שלוקחות...
איזה קורס?
זה קורס שנקרא טיפול בחרדה מטיסה, הוא קורס שמתקיים בדרך כלל בסמינר חד יומי, הוא משהו כמו בין 6 ל-9 שעות. מי שמדבר בקורסים האלה זה בדרך כלל טייסים, ויש גם איש טיפול שנמצא כצוות לטייסים, ועושים טיפול ושומעים את הכל, ומי אותו סמינר, הטיסות הן אחרות לחלוטין. אתה כבר מבין שבאמת זה כלי הכי בטוח, אתה לא קורא וידוי. תהילים בסדר, להגיד פרק תהילים לפני המראה או תפילת הדרך, גם הטייסים אומרים זה בסדר. אבל להגיד וידוי זה כאילו רמת חרדה קיצונית שאומרת, אוקיי, אני עכשיו הולך למות, אני עכשיו צריך להגיד וידוי. וזה לא, וזה לא רמת, לא מגיע לך שככה תטוסי. זה לא משהו שככה צריך להיות. אז אם אנחנו מסכמים את התשובה, זו אותה סיבה שלא נותנת לך לישון, זו אותה סיבה שאת חרדה ברמה שאת קוראת וידוי, זה הכל אותו דבר, חרדה. לעשות טיפול ולצאת מזה.
בסדר גמור, יפה מאוד. ומה מפריע לי שבעל שמח ובדיחות?
הלחץ.
נהנים.
הלחץ. כי הלחץ שלך, את לא יכולה לסבול באותו רגע, זה לא בלך וילדים. את... כשבן אדם מתוח, הוא לא יכול לסבול שמישהו מסביבו כרגע לא שותף לה. את יכולה לראות אנשים, למשל, כשהם מדברים בפני קהל והם נורא חרדים, ובא מישהו וזורק איזה בדיחה, הם כרגע לא בקטע של בדיחות, כי אני הולך למות ואומר וידוי, ואתה צוחק, כאילו, זה לא מתאים. אז זה הכל הרגשת החרדה. תטפלי בזה, ואני מבטיח לך שזה ייראה אחרת.
תודה רבה.
בבקשה, בבקשה. טוב, אנחנו חייבים לצאת לפרסומות ומיד שווים.
עכשיו איתכם ידיד נפש עם הרב אריה מונק.
שלום, כאן אליהו שירי. כמה חשוב בחייכם המושג הזה שנקרא כוח רצון? אם מדובר בהשכמה בבוקר, בלפתור את עצמנו מהרגל רע, בדיאטה החדשה, עד מתי נאמר ממחר נתחיל, הבשורה המשמחת, שם אפשר ללמוד כלים מעשיים בפיתוח כוח רצון דרמטי מהבית שלכם בשעות הנוחות לכם.
לפרטים חייגו עכשיו 077-364-4444.
שלום, כאן אשר גרייבר. בנוסף ללימוד היומי הקבוע שלי, גם בין שידור מהשטח לעריכה של משדר, חשוב לי להישאר מחובר. ותן חלקנו מאפשר לי 5 דקות ביום לימוד עצמי של משנה יומית, הלכה ואגדת מהגמרה.
ותן חלקנו ספרון חודשי עד הבית. לחודש התנסות חינם, חייגו כוכבית 3029. ותן חלקנו כוכבית 3029.
עכשיו במחסני חשמל, כל המקררים והמזגנים בהנחות ענקיות של עד 30% הנחה.
המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. צ'יק צ'ק דוק זה צ'יק צ'ק דוק, לא תראה אף פעם דוק.
למה לשלם למדביר? הטבעה עצמית ב-100 שקלים בלבד. חייגו עכשיו, 1-700-500-889.
ילדיכם סובל מהרטבת לילה? אצלנו תמצאו פתרון, טיפול טבעי להרטבת לילה, עם ליווי אישי עד לסיום הטיפול. בית מרקחת רינה פארם, משלוחים לכל הארץ, 02-538-3788. תלפנו עכשיו, 02-538-3788.
שלום, כאן חיים ולדר, בתקליטור 8 של חבורת תרי"ג.
לא! לא את השעה!
אתה בסדר?
אוי, זו הייתה מכה רצינית.
משהו כאן נראה לי מאוד מוזר.
אתה חייב להיפטר מהם עד שבוע הבא.
הילדים יטופלו, אל דאגה.
יופי, בישהו.
חבורת הריאג, עכשיו בחנויות. למנויים חייגו 0722-79-6666.
הדרך לחיים של אמונה מתחילה כאן.
מהות הביטחון היא מנוחת נפש הבוטח. עושים כל מה שצריך, אדם לא יכול לשבת בבית ולומר שאלוקים יסדר לי הכל.
יש אמונה, תוכנית חדשה ומרתקת עם הרב זמיר כהן. יום רביעי, 22:00, רק כאן בקול חי. לשליחת שאלות לתוכנית חייגו 1-952-9293, הקישו 1 ואחר כך 6, או דרך אתר קול חי. עכשיו איתכם, ידיד נפש, עם הרב אריה מונק.
מאזינים יקרים, שבנו לכם, אתם כאן איתי עם אריה מונק בתוכנית ידיד נפש, ואנחנו בחלק האחרון של התוכנית המאוד מעניינת הזאת, ומישהו פה כותב לי, כל פעם שאתה מדבר על טיסות, זה מעניין. זה נכון, אנשים אוהבים נושא של תעופה, אנשים מאוד אוהבים דברים שהם פחות מבינים, ופה מתרבים. השאלות על המסך, הנה עוד רגע לי את המסך. טוב, אני רואה פה שאלה קצרה. אני ממש פוחד שהמטוס ייפול לים. אז המטוס יכול ליפול לים?
התשובה היא פשוטה מאוד, לא. מטוס לא יכול ליפול מהשמיים, אין דבר כזה.
טוב, אז עכשיו אותו אחד שכתב את השאלה, אבל ראינו בשנים האחרונות כמה מטוסים שהתרסקו, אז מה זה מטוס לא יכול ליפול?
ראינו כמה דברים, קודם כל ראינו לצערי טייסים שעשו את זה בכוונה תחילה, שמענו לא
מזמן. על הטייס הגרמני שהתאבד.
הטייס הגרמני, לא הרבה יודעים, אבל היו כמה מקרים גם לפני.
איג'יפט.
בדיוק, היה טייס מצרי, פשוט טייסים שנכנסו כאן לאיזשהו דיכאון והחליטו לקחת את כולם איתם, משהו שלנו לא כך ברור, אבל אגב משהו שבארץ אנחנו עוברים בדיקות טייסים, של פסיכולוג ובדיקות רפואיות, פעם בחצי שנה, פעם בשנה, זאת אומרת, לא סביר שדבר כזה כמו אני
קרה. אתה יודע שאם אתה נכנס לעניין הזה, אני באותה תקופה שזה קרה, אז גם אנשים שאלו אותי ואני גם הצעתי, ואני מציע את זה שוב מעל גלי היתר. הרי יש מנהל תעופה אזרחי, אתה רוצה להגיד על זה מילה, מה זה המנהל הזה?
זה בעצם איזשהו חלק של משרד התחבורה, יש גם רשות התעופה האווירית.
אני מדבר על רשות התעופה הבינלאומית. רשות התעופה הבינלאומיות שיש כללים שחלים על כל חברות.
כל החברות שרוצות להיות חלק מהחברה. זאת אומרת, אם עכשיו אני רוצה לטוס לאנגליה, ללונדון, אם אני רוצה לטוס עכשיו לאמסטרדם או לפריז, אני צריך לעמוד בחוקים שהם מבקשים ממני. זאת אומרת, דוגמה פשוטה, מעל גיל 65 אסור לטייס יותר לטוס במטוס מסחרי. זה חוק חדש שנכנס יחסית, ועכשיו אני לא יכול עם טייס בן 66, למרות שאולי אצלי בארץ הוא יכול לטוס, אני לא יכול לטוס איתו לפריז, זה לא חוקי.
יפה. אז המנהל הזה, אני חשבתי שצריך לחייב את כל אנשי הטיפול, פסיכיאטרים, פסיכולוגים, שלא לשמור על סודיות רפואית כשמדובר על טייס. כי אני חושב שטייס שמטיס 300 נוסעים, 400 נוסעים, ואפילו 100 נוסעים, ויש לו בעיות נפשיות, מבחינתי אותו פסיכיאטר ששומר את המידע אצלו במקום לדווח לרשות, שלרשות יהיה באתר שלהם יכולת לדווח בצורה אנונימית, כמובן שמבחינת בעל המקצוע יצטרך להגיד מי הוא, שהוא לא סתם תדע יפלילו טייסים, אבל שלא יקרו כאלה מצבים. אני זורק את זה להעביר כי אז תראה. כי זה לא קיים היום.
קודם כל, היום, אם אתה רוצה להתקבל לחברת תעופה, אם אתה כבר טייס בתוך חברת תעופה, אתה צודק, כטייס היום פעיל בחברת תעופה, אני לא עושה בדיקות פסיכולוגיות יותר. אבל אם אני רוצה עכשיו להתקבל לחברה, לדוגמה, אני עכשיו טייס מסחרי, אבל אני עדיין לא עובד באחת החברות הגדולות בארץ, ואני רוצה להתקבל אחת מהן, אני אעבור בדיקה פסיכולוגית לפני שיקבלו אותי. עכשיו, אני לא יודע אם הוא הולך להגיד, הבחור הזה מסוכן, אל תיתנו לו לטוס, או פשוט יגיד, אל תקבלו אותו לחברה שלנו. או את זה, או את זה. זה דבר אחד. דבר שני, צריך לזכור שטייס עובר דרך מאוד ארוכה, החל מטיסות עם מדריך הטיסה שלו, שכבר שם מדריך הטיסה יכול לראות איך הבן אדם, זאת אומרת, אתה באמת עובר הרבה מאוד מבחנים, הרבה מאוד מיונים, שאיפשהו בדרך מישהו יבין שמשהו אצלך.
ועדיין הטייס המצרי וטייס הגרמני הצליחו, למרות כל הפילטרים שאתה מדבר עליהם,
אני לא יודע איזה פילטרים הם עברו שם, אני חושב שאצל המצרים לא היה את הפילטרים האלה.
אבל אתה יודע, בלופטנזה אני באמת חושב שהם מאוד מדויקים. בסדר, בוא נאמר איג'יפטר, יאללה, אבל לופטנזה זו חברה.
אני מניח שאתה צודק, אני לא יודע בדיוק מה היה שם. אני שוב, אני חושב שאצלנו, גם אנחנו יודעים להגיד, שאם עכשיו אני הולך לטוס עם מישהו שנראה לי קצת
לא יציב.
כן, וגם אגב נכנסו כמה חוקים. צריך להגיד, היום לדוגמה, אם אני היום טס למינכן, ובמהלך הטיסה אני רוצה רגע לצאת שנייה לשירותים, אז הטייס שנשאר לבד בקוקפיט, אנחנו נצרף אליו את אחד מהדיילים הדיילות, שרגע ישבו איתו בקוקפיט, שישבו וידברו איתו.
בעקבות המקרים האלה נכנסו.
כן, אני חייב להגיד שזה מעט מצחיק אותנו, כי אנחנו מרגישים מאוד רחוקים מהסיפורים האלה.
כן, אבל
אבל גם לתת תחושה טובה לנוסעים, שידעו שזה קורה, וגם אנחנו עושים את זה. אגב, זה גם טוב כדי לראות שהבן אדם נשאר.
כן. טוב, אז יש לנו מאזין על הקו? הלו? כן.
שלום. יש לי שאלה, מדי שנה שאני טס.
רק תחבא את הרדיו, משהו אצלך עושה המון רעש. סליחה, אדוני. משהו עושה אצלך הרבה רעש. אתה יכול לחבא את הרדיו?
כן, יותר טוב.
עכשיו נשמע יותר טוב.
כן, הרבה פעמים באמצע טיסה אני מרגיש קור, כזה קור ברגליים ובידיים, ממה זה יכול להיות נובע?
אני אגיד לך, אתה רוצה מוישה לענות לו או שאני אענה לו? טוב, אז בוא אני אגיד לך ממה זה יכול להיות נובע. קודם כל, אם אתה יושב הרבה שעות ומחזור הדם, כאילו אתה יודע, אתה לא בתנועה, אז בהחלט אתה יכול להרגיש קור ברגליים, כי הדם לא מגיע למקומות, לנימים הדקים. הרי מה שמחמם אותנו זה מחזור הדם שיש לו סירקולציה, שהוא מסתובב. סליחה, כשבמרכז הגוף יש לנו את המשאבה שנקראת לב, והיא דוחסת את הדם ויוצרת את הסירקולציה, את הסיבוב של הדם, את מחזור הדם. ולפעמים בנימים המאוד קטנים שנמצאים באזורים, מה שנקרא באזורים הפריפריאליים של הגוף, אנחנו מקבלים פחות דם. ולכן הראש נמצא למעלה והמוח נמצא קרוב ללב, כי אנחנו צריכים במוח כל הזמן את החמצן, מה שאין כן ברגליים, ובמיוחד לאנשים יותר ארוכים, יש פחות דם ברגליים. תעשה סיבוב up and down street, מה שנקרא, הלוך חזור במטוס, ותתחמם לך. דבר שני ונוסף, מאחר וכמו שאמר משה הטייס, 50 מעלות קור שוררות למעלה, ולעיתים המזגן באמת לא מחמם מספיק, ואז נורא קר לנו. יש עוד סיבה אחת, אני אומר אותה, משה, בוא, אני מקווה שאתה לא אוכל אותי עכשיו בלי מלח. לעתים במטוסים ישנים, הגומי, למטה למטה, בין הדלת למטוס, הוא כבר לא מאוד אותם, ונכנס משם קור. אז אם אתה יושב ליד הדלת במעבר exit row, אז יכול להיות קר שם. עוד דבר, אחרון, לפעמים באחורי המטוס יותר קר מאשר בקדמת המטוס. יש אגדה כזאת שאומרת את זה. אז
זה עוד דבר, עשיתי לשאול לגבי שהרבה פעמים אני אוכל כזה שהנפל, החשמל נופל, פתאום נכנס כזה ללחץ גדול.
רגע, אתה מדבר שבשלב הריצה פתאום,
באמצע הטיסה כזה, פתאום אני רואה כזה שפתאום מתחיל להעיר כזה השלט של היציאת חירום, וכזה פתאום אני נהיה בלחץ.
אוקיי, אז בוא ניתן למושה להסביר לנו למה לפעמים אם הוא מדבר על השלב שאתם מחבים לשניית האורות כזה?
אני חושב שאני יודע על מה אתה מדבר. יש לנו במטוס כמה גנרטורים. קודם כל, כל מטוס שהוא, יש בו מערכת, מערכת חלופית, ולעיתים מאוד קרות גם מערכת חלופית על החלופית. ויש לנו במטוס כמה גנרטורים, גנרטורים שמייצרים מתח ישר ומתח עקיף וכו' 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 וכו'. לפעמים שאנחנו מעבירים מגנרטור לגנרטור, או זה קורה לדוגמה בהתנעת מנועים, אחרי שסיימנו להניע את המנוע הראשון, אז הגנרטור שלו נכנס לפעולה, אז גם החשמל שמייצר אותו גנרטור נכנס לפעולה, ולפעמים זה נראה כמו איזושהי קפיצת מתח כזה במטוס. זה מאוד מאוד טבעי. אני מנסה להקביל לך עוד זה אולי למשהו שאתה מכיר, אני מנסה להקביל למשהו חשמלי אולי שיש ביום יום, לפעמים אולי במטבחים שבהם החשמל או זרם החשמל הוא לא מספיק חזק, לפעמים שאתה מפעיל את הקומקום החשמלי, זה שאיזושהי קפיצת מתח קטנה כזאת, זה פחות או יותר מדובר על אותו דבר. זה לא צריך להטריד אותך בכלל, זה פשוט לפעמים כל מיני דברים שאנחנו עושים מקדימה, בעצם מעבירים גנרטורים, מפעילים גנרטורים, וכו', אין בזה שום סכנה ושום דבר יוצא דופן, זה משהו שהוא לחלוטין בשליטה מקדימה.
בסדר.
שאלה אחרונה.
כן.
לגבי, מעל כל בן אדם יש כזה שקיות אוויר. למה הצורך?
אוקיי.
למה הוא משמש?
כן. שאנחנו טסים בגובה מאוד מאוד גבוה, כמו שאמרנו מקודם, בחוץ, התנאים האטמוספריים או התנאים הסביבתיים מחוץ למטוס לא מאפשרים לבן אדם לחיות. זאת אומרת, בן אדם לא יכול לחיות היום בגובה של 35,000 רגל. פשוט אין מספיק אוויר, הטמפרטורה קרה מדי, ובן אדם לא יכול לשרוד. יש מצב מאוד 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 לא סביר, אני לא יודע אם שמעתי את התוכנית מתחילתה, דיברנו על זה שהמטוס מדחס את עצמו, זאת אומרת, הוא כמו איזשהו סוג של בלון בשמיים, כדי שאתה ואני נוכל לנשום ולהתהלך בחופשיות במטוס. יכול להיות מצב מאוד מאוד נדיר, שבעצם יש איזשהו חור בבלון, וכל האוויר שיש בתוך המטוס בורח החוצה. עכשיו, בבת אחת, אין מספיק אוויר לאנשים באווירון עצמו לנשום, אז יש בעצם את השקיות האלה, לא בדיוק שקיות, אבל זה איזשהם, אפשר לקרוא לזה, שקית זה איזשהי מינוח, נכון? שבעצם נופלים מהתקרה, ובעצם מאפשרים לך עד 12 דקות של נשימה. במהלך ה-12 דקות האלה, מה שאנחנו מאומנים לעשות, זה להנמיך את האווירון בצורה שנקרא חריפה, ולהגיע לגובה שבו בן אדם כבר יכול לתפקד ולעבוד. בעצם השקית הזאת נותן לך איזשהו 12 דקות של אפשרות להגיע מגובה השיות הגבוה לגובה בטוח, שהוא באזור גובה של 10,000 רגל או מתחת לזה. אז איזשהו, זה למצבי חירום מאוד 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 נדירים.
ואיך יכול להיות שהמטוס 787 יכול לעלות יותר גבוה?
הטכנולוגיה מתקדמת, אווירון 787 זה אווירון מדהים.
כמה רגל הוא טס?
שוב, זה מאוד תלוי במשקל שלו, אני לא טס לצערי על 787.
יום אחד יקרה.
אולי, אני לא יודע להגיד לך בדיוק, אני מניח שהאווירון 787 יכול להגיע לאזור 45,000 רגל, אני מניח. שוב, אבל זה מאוד תלוי בכמה הוא כבד. אם האווירון מלא בנוסעים ומלא בדלק בתחילת הטיסה, הוא יטוס נמוך משמעותית ממה שיכול לטוס בסוף הטיסה שהוא שרף את כל הדלק שלו.
אוקיי, מאזין יקר, אתה שאלת באמת מספר שאלות, ואנחנו ניתן את האפשרות לעוד מאזינים ולעוד שואלים. יש לנו פה כמה שאלות על המסך, ואנחנו ממש 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 לקראת סיום. אני אדם דתי, ונוסע לעתים למקומות שאין בהם אוכל. אני רוצה לקחת איתי בלון גז קטן, כי לא בכל מקום אני מוצא את אותו בלון שמתאים לגזייה שלי. האם אפשר לעלות בלון למטוס, למזוודה?
אז אני לא בקי בדיוק במה מותר, מה אסור. אני חושב שמותר על איזשהו גודל מסוים, יש איזשהו נפח מסוים שאפשר. אני כמעט בטוח שאי אפשר לעלות אותו איתך למטוס למעלה. אתה צריך לשים את זה במזוודה שנכנסת לתא המטען. אנחנו מעבירים, כמובן זה נקרא dangerous goods, או בעצם במרכאות חומרים מסוכנים. יש לכל חומר שמעבירים, יש תורה שלמה של איך הוא צריך להיות ארוז, וכמה מותר, ואיזה... זאת אומרת, לפעמים אנחנו גם יכולים להעביר, לדוגמה, אפילו איברים של בן אדם. לדוגמה, אנחנו עכשיו מעבירים לב בהקפאה ממקום למקום, כדי לטפל בהשתלה במקום אחר. זאת אומרת, כל דבר יש לו בדיוק את התורה שלו איך הוא צריך להיות. לגבי הבלון גז צריך לשאול בדיוק מה מותר, אבל אני לא בקיא בזה מספיק.
אוקיי, טוב, יש לנו פה עוד שאלות. זו שאלה שאני חושב שכבר שוחחנו עליה. למה בטיסה לארצות הברית מבקשים לסגור את התריסים? טוב, זה אפילו לא צריך להיות טייס בשביל זה, נכון? פשוט רוצים שאנשים ישנו. הטיסה לארצות הברית היא מאוד ארוכה.
בדיוק.
ויש איזשהו סדר, וצריך לדעת שתמיד רוצים שהשירות יהיה מאוד נוח. אז מה שעושים שבתחילת הטיסה, קודם כל, נותנים לנו שתייה, ולאחר מכן נותנים לנו אוכל, ואחר מכן אוספים, אז עברה שעה וחצי עד שהגענו לאיזשהו מצב שאפשר לישון, ואז הדיילים רוצים שנישן, כי גם הם רוצים לנוח, גם הם בני אדם, ולהיות דייל זו עבודה קשה מאוד. אולי יום אחד נביא לפה דיילים שיסבירו את עבודתם הם. מזינים יקרים, תם ולא נשלם, יש לנו פה עוד הרבה שאלות והרבה מזינים שרצו לעלות על הקו, אבל אנחנו חייבים לסיים, כי השעון אומרת דברו. תודה לדוד קליגר, לישי פופובסקי, לך משה הטייס.
תודה שהזמנתם אותי.
ואני מאוד מאוד מקווה שנתנו תועלת למאזינים שכן הצליחו לעלות לשידור. אם אתם נוסעים בקיץ, תוסו בשלום, תשובו לארצנו הקדושה, לחגים הקדושים, בשמחה ובשלום. ואם יש לכם שאלות, או שאתם רוצים להצטרף לקבוצות שבהם מלמדים כיצד להתמודד עם טיסה, אם אתם חרדים, אתם מוזמנים כמובן לפנות לבית חם, ואנחנו בעזרת השם, אם תתגבש קבוצה, נפעיל אותה. ליל מנוחה ולהתראות בשבוע הבא.